טוב, אנחנו בפרשת משפטים. שימו לב שבפרשת משפטים יש הרבה כפל לשון. אם אמור יומר העבד, שלם ישלם, מות יומת, לא, כל הפרשה יש לכם. אני פעם ספרתי כמה, אני לא זוכר כמה, יש מילים כפולות בפרשה. הפרשה פותחת ואלה המשפטים שרצים לפניהם. הרמב"ן ותלמידיו הולכים בשיטה שפרשת משפטים זה פירוט של עשרת הדיברות. כדי לקיים לא תגזול, בן אדם צריך לדעת מה שלו ומה לא שלו. חז"ל דורשים אשר תשים לפניהם ולא לפני אקום, שיש פה איסור ללכת לפני ערכאות של גויים. ויש פה רש"י וגמרא שבן אדם שהולך לפני ערכאות של גויים זה חילול השם, והוא מבזה דין של הקדוש ברוך הוא ודין התורה. וכל זה נכון כשאין לו ברירה, אבל בן אדם כשיש לו ברירה, אבל כשאין לאדם ברירה, שהבעל דין שלו הוא אלים והוא לא מוכן ללכת לדין תורה, אז בית דין נותנים לו רשות, בן אדם יכול לקבל כזה אישור, ללכת לפני ערכאות ולמצות את הדין שהוא צריך. אם שני הבעלי דין מסכימים ללכת לערכאות, אז יש פוסקים שסוברים שזה מותר. כי תקנה עבד עברי, הרמב"ן אומר, התורה פותחת בדין עבד עברי, כי לעבד עברי זה המציאות הכי קשה, שאדם שללו ממנו את החופשי, את החירות. אז בגלל זה התורה טורחת להסביר לנו איך הוא יוצא לחירות. יש פה תרגום ירושלמי, המסורת שלנו זה ששש שנים לא קשור לשביעית, זה לא קשור לשמיטה, אבל יש תרגום ירושלמי שכן קושר את זה. אם בגפו יבוא, שימו לב, גפו זה כנפו, ולאורך כל התנ"ך אנחנו נראה שאדם היחיד נקרא שכנפו לצידו. ופרסת כנפיך על עמתך רות תאמר, זה לאורך כל התנ"ך נקרא שהבעל פורס את כנפו על אשתו. אם אדוניו ייתן לו אישה, זה עונש, זה לא זכות, שהעבד העברי הוא מחויב לאדונים, והאדון יכול לתת לו אישה שפחה כנענית. הבעלות בעבד עברי הוא לא רק בעלות ממונית, אלא היא גם מה שהאבני מילואים קורא קניין איסורה. מאחר ולאדם מישראל אסור לשאת שפחה כנענית, והעבד עברי האדוניו כן יכול לתת לו שפחה כנענית, זאת אומרת שהקניין, הבעלות שיש לאדון בעבד, זה לא רק בעלות ממונית, אלא זה גם קניין באיסורים שלו, שיש לו רובד שהוא כן יכול לתת לו. האישה וילדיה תהיה לאדוניה, והוא יצא בגפו. עוד פעם, בלי האישה נקרא עם הכנף לצידו. אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי, אם אמור יאמר העבד. אז הגישו אדוניו אל האלוהים, האלוהים פה זה הדיינים, פה אנחנו רואים שדיינים נקראים אלוהים, בפשטות המילה אל זה כוח, בעומק הקדוש ברוך הוא ברא עולם שצריך להיות בו צדק, אנחנו מחפשים את הצדק ולא רואים צדק בלי שהדיינים ינחיתו צדק, אז מה הדיינים עושים בעולם הזה? הדיינים מנחיתים את הצדק של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, זה נציגות של יד השם בעולם. וכן דוד הוא גמטריה יד, כי יד על כס קה, התפקיד של המלך, שמלך במשפט יעמיד ארץ, תפקיד של המלך זה נציגות של הקדוש ברוך הוא. הוא נחשב יושב על כיסא השם לאורך כל התנך. למה? כי הוא הנציגות. מה זאת אומרת נציגות? זאת אומרת שכשיש עוול במשפט, הוא זה שאמור להביא צדק לעולם. והצדק של העולם, של אני ואביון יש למי לפנות כשהושקים אותו, זה יד השם, זה הנציגות של הקדוש ברוך הוא. העומק של העומק זה כי אלוקים ניצב בעדת כל, כך מסביר הרמב"ן, שהאלוקים, הדיינים, נקראו אלוהים בגלל שהקדוש ברוך הוא נמצא יחד איתם. ורצה את אוזנו במרצע ועבדו לעולם, פה אנחנו רואים שעולם זה עד היובל. עמה עברייה, למה אדם מוכר את ביתו לעמה העברייה? אז יש לנו תוספות ששואל למה אנשים עושים את בנותיהם כשהן קטנות. הרי הגמרא אומרת לא יעשה אדם את ביתו עד שהיא יודעת לומר בפלוני אני רוצה. מסביר תוספות שמאחר ויש שמד ויש גזירות נגדנו ויש את המסעות הצלב, אז אנשים לא מעריכים ימים כדי להשיא את בנותיהם לאנשים. אז התורה אפשרה לאדם להשיא את ביתו כשהיא קטנה, כדי לוודות שהיא לא תצא לזנות, כי אם הוא ירצח, אם יארגו אותו במסעות הצלב וכולו, אז לא יהיה לו אפשרות להשיא אותה, אז התורה אפשרה לו להגן עליה, להשיא אותה גם כשהיא קטנה, כדי להגן עליה. אמרו לי ספרדים, שעוד הסבתות שלהם השיאו אותם ככה, להגן עליהם מהמוסלמים, שהמוסלמים היו חוטפים בנות ישראל שלא היו נשואות, כדי לקחת אותם למוסלמים, אז בנות שנה, שנתיים, שלוש, היו משיאים אותם לאנשים בני 13, 14, 15, כדי שלא יחטפו אותם. זאת אומרת, עד לפני 70-80 שנה עוד היה צורך בזה. מה קורה אם האדם הוא עני והבת שלו אף אחד לא רוצה לישא אותה? באה תורה ואמרה הוא יכול למכור אותה לעמה. העמה יש המצווה לאדון להשיא אותה לבנו או לעצמו. ואז נוצר מצב שהילדה הזו שלא יכולה למצוא שידוך, לא רק שהיא אולי תמצא שידוך, היא תהיה בבית שלהם כל הזמן, היא תעזור, היא תהיה שפחה חרוצה, כולם יראו כמה היא עמה טובה, כמה היא בחורה טובה, היא תמצא חן בעיניהם, ואז לא רק שהיא תנסה, אלא שהיא תנסה ותעלה מבחינה סוציו-אקונומית. מבחינה כלכלית, היא עולה והיא ניסית לאדון. אז זה בעצם דבר שהתורה נתנה לאפשר לאנשים עניים להגן על בנותיהם. כל המושג זה של המה. ושימו לב איך שהתורה מגינה עליה. התורה לא אומרת אצל אישה, אשת ישראל, מה הזכויות שלה. התורה אומרת מה הזכויות של המה העברייה. מכוח המה העברייה אני לומד מה הזכויות של כל אישה רגילה. שער, כסות ועונה. מה זה עונה? אז חזל הגדירו שעונה זה לפי היכולת של הגבר, לפי המשרה שלו, כמה כוח יש לו להשקיע עם אשתו. זאת אומרת, ההגדרה של עונה זה לא כמה הוא רוצה וכמה היא רוצה. זה כך כתוב בכמה פוסקים, היגרות משה ביניהם, שהתפקיד של עונה זה להראות את חיבתו אליה, כמה היא יקרה לו. אם הוא בבית כל לילה, ויש לו 8 שעות חופשיות כל לילה, והוא לא תובע אותה למצווה כל לילה, אז היא חושבת, הוא לא אוהב אותי. זאת אומרת, עונה זה הבאה של חיבה, זה לתת לה את התחושה, אני אוהב אותך. זה שחזל הגדירו לנו כמה זה עונה לפי המשרה, אז זה גם מגדיר לנו את המצווה של פרו ורבו. הפוסקים נוקטים שההגדרה של עונה, החיוב של האדם במצוות עונה, גם מגדיר כמה היא המצווה של פרו ורבו. אבל זה גם מגדיר כמה האישה מצפה ממנו כדי שהיא תרגיש שהוא אוהב אותה. אם הוא והיא רוצים למחול, יכולים למחול, זה לא חיוב. ויצא חינם אין כסף, מפה אנחנו לומדים שהאבא מקבל כסף כשהוא מקדש ביתו, בסדר. מאם יזבחית יקחנו למות, התורה מדגישה שגם לכהנים אין פטור. הוא מכה אבי ואימו מות יומת, ובגלל זה יש בעיה שבן אדם יהיה הרופא של אבא שלו, הכי טוב זה ששני רופאים, כל אחד ירפא את ההורה של השני. וגונב איש ומחרו, אז הסמיכות היא, כי הרבה פעמים כשאנשים גונבים ילדים, אז הילד לא יודע מי ההורים שלו, ואז הוא יכול לעבור על הוא מכה אבי ואימו מות יומת. מקלל אבי ואימו מות יומת, התורה פה נותנת את עונש המוות למקלל, והמפרשים נוקטים, מאחר וזה דבר שהוא מצוי, שבן אדם שחל כועס על ההוריו, שהוא יקלל אותם, אז יש לנו גם כן ארור מקלה אבי ואימו. בן אדם רק נותן מבט של ביזיון, רק אומר הערה של ביזיון, אז הוא כבר ארור, אבל המקלל הזה עונש מיתה. רק שבטו ייתן ורפו ירפא, אז מפה שניתן רשות לרופא לרפות, זאת אומרת, אנחנו מממנים רופא. אם האדם אומר, אני יכול לקבל רופא חינם, אז האדם שניזוק יכול לומר, אני לא רוצה רופא חינם. פה הגמרא מלמד אותנו כלל, שבן אדם יכול לטעון רופא חינם שווה את מה שאתה משלם לו. אז הגמרא אומרת שהניזוק יכול לטעון, אני לא רוצה רופא חינם. ורפו ירפא, הוא צריך לממן את הרפואה. וכי יכה איש את עבדו את עמתו בשבט ומתח ידו נקום ינקם. מחלוקת ראשונים, למה נקום ינקם? זאת אומרת, אם בן אדם יכה את העבד והעבד מת תחת ידו, הבן אדם יש לו עונש מיתה. שיטה אחת אומרת שזה להגן על העבד, שהתורה רצתה שהאדון יהיה בן אדם כלפי העבד, אז התורה אמרה, אם הוא מכה אותו עד כדי שהוא מת, אז התורה תניש אותו מוות כדי להגן על החלשים, ככה הרמב״ם כותב. אחרים כותבים לא, התורה פה לא דנה בעבד, התורה פה דנה באדון. התורה רוצה שאדם ישלוט במידותיו, שהוא לא יהיה כעסן. זה לא מתוך חמלה על העבד, זה מתוך דאגה, איזה מין כעסן אתה, שהגעת למצב שהקית אותו עד שהוא מת. אם התורה נותנת עונש מיתה, אז זה מחנך אותנו לא להגיע לזה. זאת אומרת, נכון. טוב, אז זה מביא אותנו לעוד סוגיה שרציתי להגיע אליה בהמשך. יש דיון בין הפילוסופים מבחינה משפטית. מה העניין של עונש? זאת אומרת, האם עונש הוא צדק חברתי? האם עונש הוא הרתעה? למה בית משפט צריך להטיל עונש? מה צריך להיות הגורם? מה המניע? אז פה אנחנו רואים שזה אמור להיות מניעה. אתה תדע שזה העונש, זה אמור לחנך אותך לא לעשות את זה. זה פה אנחנו רואים את השיטה הזו. בהמשך נראה שיש עוד שיטות בזה. אני מקווה שנגיע על זה היום. ונתן בפלילים, פה אנחנו רואים שלפלל זה לברר, גם הדיינים, התפקיד שלהם זה לברר. נפש תחת נפש, עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל. הרמב״ם כותב בהקדמה לפירוש המשנה. ישנו מסורת, שזה לא עין תחת עין ושן תחת שן. וכן אומר הרמב״ם, הרבה פירושי המקראות, יש לנו מסורת מאוד ברורה מהפירוש המקרא. זה שהגמרא דנה, מה זה אתרוג? מה המקור לזה שאתרוג הוא אתרוג? הגמרא מחפשת את המקור ואת הבסיס, אבל כולם ידעו מה זה אתרוג. המסורת הייתה מאוד ברורה. זה לא שהיה להם איזשהו ספק, בוא נגלה מה זה אתרוג. וכן אומר הרמב"ם, הפסוק הזה, עין תחת עין, היה להם מאוד ברור שזה ממון. לא היה אף אדם שירר על זה ולא היה מחלוקת בדבר מימיו. אלא שהחכמים חיפשו מקור למסורת שהיה להם. אבל כולם הסכימו על המסורת. כולם הסכימו שעין תחת עין זה לא כפשוטו. חייקי איש את אין עבדו, את אין עמתו ושיחתה, לחופשי ישלחנו תחת עינו, ואם שן עבדו או שן עמתו הפיל, לחופשי ישלחנו תחת שינו. אז למה עין ושן? הרי חז"ל אומרים לנו, לא רק שן ועין, אלא חפדל דרשי איברים. אז למה התורה נקטה דווקא בשן ועין? למה העבד הוא עבד? בגלל מעשה כנען. למה יש מושג של עבדות בעולם? בגלל מה שכנען עשה עם אבא שלו. מה הוא עשה? ראה את ערוות אביו, יצא ולגלג על אביו. אז הנוח כבר גזר שהוא יהיה עבד. מאחר והעבד הראשון היה כנען, אנחנו קוראים לכל עבד, עבד כנעני. כי הוא כמו כנען העבד הראשון. אבל בעצם, הוא לא לאו דווקא כנעני. אז כמו שכנען, החטא שלו היה בעין, מה שהוא הסתכל, ובפה מה שהוא דיבר, ככה כשהתורה רצתה לתאר איך עבד יוצא חופשי, היא תיארה בעין ובפה, בשן. אבל בעצם זה חפדל דרשי איברים. יש לנו כלל שנפסק להלכה, שאסור להזיק. זה לא שהתורה הגדירה לי, אם הזקת, מה תשלם? אלא שהתורה אסרה עליי להזיק, וחוץ מזה, אם הזקתי, אז יש לי הגדרות מה אני אשלם. הרבן יונה בהתחלה של פרקי אבות אומר לנו חידוש, שכל האיסור להזיק, שאלה אם איפה האיסור הזה בא. אז הרבן יונה אומר, זה הכל חלק מלא תגזול. אתה אומרת, אל תגזול. כשאתה מזיק, גזלת. אלא מה? אתה תשלם על הגזל. אבל אתה הזקת לו, אתה גזלת ממנו משהו. אז הרבן יונה לומד שכל החיוב לשלם זה כתוצאה מלא תגזול. וזה מסתדר טוב עם הרמב"ן שהזכרנו בהתחלה, שהפרשה שלנו בעצם היא פירוש של עשרת הדיברות. אז יש לי לא תגזול בעשרת הדיברות, ועכשיו יש לי את הפירוש בכל הדיני הזק. והתורה נותנת לנו אחריות לא רק על עצמנו, אלא גם על החפצים וגם לבהמות שלנו. התורה נותנת לנו את העיקרון ששור שנגח יומת. זאת אומרת, דבר שהיה מקור למוות, מת. ואותו דבר, העץ שתולים בן אדם עליו, נקבר. הסייף שהורגים בן אדם בו, נקבר יחד עם הבן אדם. זאת אומרת, דבר שהביא מוות לעולם, אנחנו מסירים את הדבר מהעולם גם כן, לא רק את האדם. כאילו, האדם הלך, אבל אנחנו גם מסירים את הדבר שהביא מוות לעולם. אנחנו רואים פה את הדין של מועד, שאחרי שלוש פעמים הוא נהיה מועד. ואז ישנו פה מחלוקת מה גורם חזקה. והמחלוקת הזו אנחנו כללית נוקטים שאחרי שלוש פעמים יש חזקה, כמו פשט הפסוק. אבל מתי אנחנו נוקטים שפעמיים זה חזקה בכל דבר שהוא סכנה? זאת אומרת, אם בן אדם היה לו ילד ועשו ברית לילד ומת, ילד שני ברית ומת, אנחנו לא מחכים לשלישי, אחרי פעמיים זה חזקה. ואותו דבר בשידוחים. משפחה שהיה להם בעיה של איזשהו דבר במשפחה שלהם איזושהי מחלה שהופיע פעמיים, אנחנו לא מחכים לפעם השלישית לומר שזה חזקה. בדברים של סכנה, זה הרי מחלוקת תנאים, האם חזקה אחרי פעמיים או שלוש, בדיני סכנה אנחנו הולכים אחרי פעמיים. בשלטרים אנחנו, בממונות אנחנו הולכים אחרי שלוש. אם כופר יושעת עליו, מחלוקת בגמרה, כופרה כפרה או כופרה ממונה, והכופר הוא את מי אני משער. זאת אומרת, הוא הרג. האם אני משער לפי האדם שנהרג, זה מי שאני משער, זה הכופר, או אני משער לפי האדם עצמו, שהוא אחראי על ההרג, האם אני אומר, זה השור שלך, אתה צריך לפדות את נפשך, אז אתה צריך לשלם כופר לפי הערך של עצמך. הדין של כי יפתח איש בור, מלמד אותנו כל דבר שיכול לגרום הזק לאחרים, אני אחראי עליו. עכשיו, צריך לחלק בין רשות המזיק לרשות הניזק. אם אני נכנס לרשות שלך, אני בא אליך הביתה, וזה היה אונס, זה לא אשמתי, לא יכולתי להימנע מהנזק, אני עדיין חייב. זאת אומרת, ברשות ניזק חייבים על אונס. אם אתה מביא את החפצים שלך אליי הביתה, ברשות מזיק, ואז הם ניזוקים, אז אני פטור על אונס. כן? זאת אומרת, אני בא אליך הביתה עם הכלב, ואתה מוציא סטייק, והכלב קופץ, אני מושך, ואה, אין לי שליטה. בסדר, אני אחראי אונס, אבל מה אני אעשה? כן? ברשות ניזק אני חייב על אונס. גם אם אני סך הכל ניסיתי, ולא הייתי יכול למנע מהנזק הזה. החלקתי, לא אשמתי. החלקתי ובסדר, עדיין. ברשות ניזק אני אחראי על נזק. יש לנו את הדין של ארבעה וחמישה על השור והצון. יש לנו את הדין של מחתרת. אנחנו עכשיו הוכחנו לראות שוב ושוב שהדין של מחתרת חי וקיים. אומרת, שוב ושוב היו סיפורים של גנבים, שהאדם התעורר כשהגנב היה שם, והגנב שלף או סכין או אקדח, ונהרגו האנשים. אז כשחזל קבעו שאם גנב בא במחתרת, תדע שהוא בא להרוג. הגנב בא לגנוב, אבל הוא בא עם המחשבה, אם יהיה לי בעיות, אני ארצח ואז אני אגנב. אז אנחנו רואים את זה היום, זה בשנה האחרונה, אני יודע על כמה מקרים שהיו ככה, שגנבים בסוף רצחו. אז צריך לדעת שהדין חי וקיים. אומרת לנו התורה, אם זרחה השם שעליו דמים לא, שמה זה זרחה השם שעליו? ישנו מסורת, אם ברור לך שהוא לא בא להרוג אותך, מי זה שברור לך שהוא לא בא להרוג אותך? אם אבא בא לגנוב מבן. אבל אם הבן בא לגנוב מאבא, לא ברור שהוא לא יהרוג אותו. התורה אומרת, בטוח שרחמי האב על הבן, אבל רחמי הבן על בנו. האבא תמיד אכפת לו מהבן. הבן כלפי אבא צריך לעבוד על זה. טוב, נגמר לנו הזמן.